רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין.
אופר.
מה קורה, דרור?
אצלי מצוין, איך אצלך? היה שבוע שהיה צריך להיות עמוך סוער, לא?
שמע, אני לא יכול להגיד שבוע סוער, אני לא אוהב את ה... אם היה לי שקל על כל טלפון שקיבלתי מלקוח במהלך מיום שני בצהריים, עד לפני שעה קלה, היו לי לפחות 350-400 שקלים. נגדיר את זה ככה.
אז רגע, רגע. אז כולם אומרים, היה שבוע סוער, אבל אני לא בטוח שכולם מבינים מה היה ואיך היה. אתה רוצה רגע לעשות לנו סדר רק בחדשות, לפני שנתחיל לפרש אותם?
קודם כל נציין שהצטרף אלינו תוך כדי טל בר, השותף שלי, שהוא יועץ משכנתאות מספר אחד לדעתי.
אני מסכים איתו.
אני מסכים, כן, אתה מסכים איתי, כן.
בהחלט.
תודה, גם אני אוהב אותך, אבל בסדר. מה היה לנו השבוע? נגיד בנק ישראל, העלאת הפריים ב-0.75, כמעט 1%, עלייה היסטרית.
רגע, זה באמת אירוע יוצא דופן, קודם כל?
אירוע יוצא דופן, כי האירוע... תסתכל, הפריים הוא ריבית...
בוא נסביר רק למי שלא בדיוק מכיר את המונחים, אוי ואבוי, כן, אבל מה זה פריים?
פריים זאת ריבית, יש לנו בשוק, יש לנו דבר שנקרא ריבית בנק ישראל. בנק ישראל מוכר את הכסף הזה לבנקים, והבנקים אומרים, אנחנו צריכים להרוויח. הרי מה בנק עושה? בנק רגיל, הוא קונה כסף מגורם X. דרך אגב, זה יכול להיות בנק ישראל, זה יכול להיות
ממך.
ממני שאני שם חסכונות בבנק, ומוכר לגורם Y את הכסף. הוואי זה יכול להיות אני בצורת משכנתה, או אני בצורת מינוס, דרך אגב, שאני במינוס בבנק הוא מוכר לי הלוואה מהירה, זמינה, בלי למלא דפים.
אז ריבית הפריים זה הריבית הפורמלית שבה בנק ישראל מוכר את הכסף לבנקים?
לא, ריבית הפריים זאת ריבית בנק ישראל, בתוספת 1.5% מרווח שהבנק דיסקונט לאומי, פועלים מזרחי, הבינלאומי, מי שזה לא יהיה, מרוויח, עושה רווח. כלומר, הוא קונה ב-X, מרוויח 1.5%, ומוכר לאזרח ב-X פלוס 1.5%.
אוקיי.
Okay. מה שקרה בחודשים האחרונים, בגלל נושא האינפלציה, ואולי נדבר מילה וחצי על האינפלציה, אבל בנק ישראל, נגיד בנק ישראל, מקבל החלטות לעלות את ריביות הפריים, את ריבית בנק ישראל.
בוא נגיד, יש משרד אוצר. למה משרד האוצר לא קיבל את ההחלטה הזאת? אתה יודע, כי במדינה, בסגנון הניהול והשלטון, מי שמנהל את הכסף, את השטרות, זה לא משרד האוצר, זה בנק ישראל.
אני חושב שזה נכון שבנק ישראל הוא מנהל, כי שם יושבים הגורמים המקצועיים ולא הגורמים הפוליטיים שאמורים לנהל את הדבר הזה. אבל מה שקורה זה בכיוון שיש לנו תקופת אינפלציה, השקל שלנו נשחק. אני לא יודע אם הוא נשחק כמו מול מטבעות אחרים בעולם, נהפוך הוא מתחזק, אבל המוצרים שלנו מתייקרים. יש לנו דבר שנקרא אינפלציה, שאנחנו מזהים אותו פעם בחודש, יש לנו בכמה אינפלציה עלתה, זה לקחת אותו סל מוצרים, כמה עלה בחודש X, וכמה הוא עלה בחודש Y. זה האינפלציה. בנק ישראל אומר, אני מעלה את הריבית בנק ישראל.
כן.
כתוצאה מריבית בנק ישראל שעולה, ריבית הבנק.
למה הוא עושה את זה?
הוא עושה את זה בשביל שלי, יהיה יותר קשה להוציא כסף.
לקחת הלוואות
או
להיכנס לממן, למנף.
בדיוק. כלומר, אם אני היום...
כי הוא חושב שבגלל שמחיר הכסף היה זול, אנשים התפתו.
נכון.
בעיקר בתחום הנדלן או לא קשור?
לא קשור דווקא לתחום הנדלן, נהפוך, אני חושב...
אני אומר נהפוך.
לא.
בעיקר בגלל הנדלן, ואני ניגע בזה בהמשך.
קודם כל הם התפתו, ברור, אבל אני לא חושב ש... עוד פעם, אם אתה שואל אותי, המגמה הזאת לקחת ולעלות ריביות בגלל המדד היא נכונה אולי לפני 20 שנה, לא להיום, כי אני לא רואה אנשים שהמינוס שלהם פתאום מתייקר להם בכמעט, סליחה, הוא עלה בכמעט 2% ב4 חודשים האחרונים, התייקר להם ב2%, יגידו, אוקיי, אנחנו לא ניסע עכשיו לנופש, ואנחנו לא נקנה מילקי, ואנחנו לא נקנה קוטג'. הם ימשיכו להתנהל באותה התנהלות חיים שלהם, הם כן ייכנסו לאוברדרפט יותר גדול כעלות הכסף, ומה שיקרה זה שאותו בנק, בו הם מנהלים את החשבון, יבוא אליהם, או שיגדיל להם את המסגרת אשראי, או שיבוא ויציע להם, תשמעו, אתם במינוס, בואו ניתן לכם הלוואות. ופתאום גם על הלוואות האלה יותר יקרות.
יפה, אז רגע, שנייה, אבל מכיוון שאנחנו בתוכנית סביב הנדלן,
נכון, נכון.
אז בעצם ההשפעה הכי גדולה שאנחנו חושבים עליה באקט הראשון, זה על המשכנתה שלנו, של ילדינו.
נכון, נכון. הרי ידוע שלוקחים שליש, שליש, שליש במשכנתה.
אוקיי.
אני בכוונה אומר את זה בצוג
קודם של... קודם כל ידוע שלוקחים משכנתה.
ידוע שלוקחים משכנתה, וידוע לכולם עד לא מזמן שהיה ניתן לקחת שליש, שליש ושליש. כולם דיברו על זה שהבנקים נותנים את זה. תמיד אני אומר זה לא נכון, אבל הרוב הגדול תמיד לקח שליש בריבית הפריים, כי כולם אמרו זה הריבית הזולה ביותר.
כן.
להזכירך דצמבר לפני כמעט שנתיים, בנק ישראל קיבל החלטה להעלות את שניתן לקחת יותר משליש עד 70% בריבית צמודה לפריים. דרך אגב, זה פעם לפני קודמת שבנק ישראל שרף לי יומיים עבודה. כי כולם צלצלו ואמרו, הפריים מאוד זול, בוא ניקח ריבית הפריים, ואני, אם אתה זוכר ויש תוכניות מוקלטות,
ברור, ברור.
אמרתי, זה נחמד.
לאותו כרגע, יום.
זה לא נחמד לטווח הארוך, שאנשים ייקחו מיליון שקל צמוד לפריים, והפריים יתחיל לעלות, זה יקב להם מאוד בכיס.
ואמרת, הוא יעלה.
שיערנו
שהוא יעלה. כי לא יכל יותר לרדת, נתחיל מזה.
לרדת אי אפשר, נכון.
הוא לא יכל יותר לרדת, הוא יכול רק לעלות.
דרור, צריך לזכור שני דברים. אחד, ריבית הפריים במדינת ישראל בשנת 2011 הייתה 4.75%.
אוי, אוי.
יותר גבוה ממה שהיא היום. היום אנחנו עוד אותו בתחילת השנה, אנחנו נהיה ב3.5 עם העלייה הנוספת, בתחילת החודש. היא הייתה דרך אגב, ב-2009 הייתה 2%, כלומר היא... עלתה.
היא יודעת לעלות ולרדת.
היא עלתה בצורה מאוד חדה וגם ירדה. וכולם נהנו, אתמול או שלשום ישבתי אצל זוג, הוא אומר, כן, ירד לי ההחזר של המשכנתה. נכון, כי הפריים שלך היה בזמנו יחסית גבוה, והוא ירד, ועכשיו פתאום הוא עולה בחזרה. זה אחד. שתיים, אנחנו כמה שנים אנחנו בוכים ואנחנו אומרים, הכסף שלנו לא עושה כלום.
אז עכשיו הוא יתחיל לעשות, אתה אומר.
קצת. אני כבר רואה בפקאמים למיניהם, הבנק פתאום הוא לא נותן פריים בניקוי 1.5 ומביא אותך ל-0.1, הוא נותן לך פריים בניקוי יותר. כלומר, הוא כן נותן, אתה פתאום קצת מרוויח יותר שקלים על הכסף שאתה חוסף. אז יש כאן win-win.
כי לבנק מעניין לקחת את הכסף ממך ולא מבנק ישראל.
נכון. יותר זול לקחת.
ברור, הוא לא קונה אותו במחיר שהוא קונה אותו מבנק ישראל, הוא קונה אותו.
נכון, ודבר נוסף שחשוב מאוד מאוד לציין, לא, אני לא רוצה לציין את זה, אני אדבר אחרי זה על הסחירויות.
אז שנייה, אז מה שאתה אומר בצורה מאוד בולטת, זה שמי שהיה רגיל לשלם משכנתא מסוימת, הוא מכיוון שלפחות שליש מהמשכנתא,
כנראה שליש, כן.
או יותר, הולך לאכול אותה בכמה...
סכן, בעלייה האחרונה זה מדובר ב-40 שקלים בערך לכל 100,000 שקלים. נו,
לקוח שלקח מיליון שקל, לקוח, 400 שקל.
לא מיליון שקל, לא.
מיליון, מי שלקח מיליון...
לקוחה מהבוקר ששאלה אותי מה קורה עם המשכנתא שלי, יש לה 350,000 שקלים שנלקחו לפני כמעט שנתיים צמודים לפריים. החודש ההחזר הזה יעלה לה בסביבות 120-130 שקלים.
כן, יותר.
יותר ממה שעלה בחודש שעבר, שהוא כן. גם כן עלה בכמה נכון. שקלים. קודם נכון. זה עלה ב-10 שקלים, אחרי זה זה עלה ב-20 שקלים.
וואו.
מצד שני, אתה מסתכל על שער הריבית, היא שואלת מה אני יכולה לעשות. שאלה גם כשאולי אני אמחזר את המשכנתא. הריביות הקבועות עדיין יותר גבוהות מאותה ריבית פריים. גם אם היא נקייה, בלי ההנחות, אתה, הרי תמיד הבנקים כן. נותנים לנו הנחות מינוס 0.5, 0.6. גם אם היא נקייה, עדיין הריביות הקבועות נניח ל-30 שנה או ל-25 שנה, הן נעות בין 4.5 ל-5%.
זה המון.
זה בסדר, זה ריאלי, אתה רוצה שהבנק ירוויח כסף? אני חושב שהוא בסדר.
רגע,
אבל מצד שני, ריבית הפריים עדיין 3.5%, ועדיין היא יותר כדאית, היא עדיין יותר כדאית. איפה הבעיה הגדולה? התזרים שלנו. התזרים. בן אדם רגיל לשלם X כסף משכנתא, ופתאום ההחזר החודשי שלו משתנה, משמעותית שמדובר ב-150-140 שקלים. אני חושב שזה כן כסף שעולה לו יותר.
Okay.
זה כמו שכולנו נבהלנו לפני חודש, שהדלק עלה okay. ל-8 שקלים, כולנו נכון. היינו בפאניקה.
עדיין, וכולנו... עדיין הסולר שם.
כן, אבל כולנו המשכנו לנסוע לטייל.
פחות.
לא יודע.
הבן שלי מכר את האוטו.
כן, אבל הייתה התוכנית שלו למכור את האוטו, לא בגלל שמחיר הדלק, אני חושב שמחיר הדלק ירד בחזרה, זה לא אומר שהוא יקנה את האוטו מחדש. אבל עדיין כולנו נסענו לטייל והכל בסדר. גם פה, כתוצאה מאותם עליות, זה אומר שאנחנו משלמים יותר כסף בחודש.
זאת אומרת, קודם כל אתה רואה השקפה על משקי הבית, אבל אני רוצה להגיד לך משהו נוסף, כיוון שאנחנו מדברים בעולם הנדלן,
לא עשיתי שיתוף בפייסבוק.
לא עשית שיתוף בפייסבוק.
לא, אנחנו בפייסבוק, אבל לא עשיתי שיתוף...
דוואי, זה חמור.
לא, שלי.
זה יותר גרוע מתלמוד מהריבית.
מלהגיע בזמן, מלהגיע בזמן.
לא, זה מה פתאום. אבל מלהעלות את הריבית זה יותר גרוע.
כן.
אז מה שאני רוצה להגיד לך, ובוא נבדוק אם כגבר אתה מסוגל לעשות שני דברים, גם לשתף בפייסבוק וגם להאזין ולהבין מה שאני רוצה להגיד לך, ואז לפרש את זה למאזינים, שמשקי הבית זה משהו אחד, אבל תקשיב, כל חברות הנדל"ן שאני מכיר, וככל שהן גדולות יותר, הן עוד יותר ממונפות.
נכון.
ובעצם, אם אני בניתי קניון ופתחתי אותו לפני שנה, שנתיים או שלוש, אני עדיין ממונף בצורה משמעותית. ההחזר שלי לבנק הוא, אתה אומר, יעלה בצורה משמעותית. ואז בעצם מה שאני אעשה זה אני אלך ללקוחות שלי, הדיירים ששוכרים אצלי את ה... חנות שלהם, ואני אגיד להם, חברים, מצטער, העלויות שלי גדלו בצורה משמעותית, העלות המרכזית שלי זה עלות המימון, אני נאלץ לעלות לכם את שכר הדירה. וכשאתה מעלה את שכר הדירה לסופרסל, או לא למותג, אלא לחנות מקולת ולחנות בגדים ולחנות אקססוריז, סביר להניח שזה יגרום לעליית מחירים, כי...
ברור שזה יגרום לעליית מחירים, אוקיי. כי כולם בשוק ממונפים. תחשוב, כל חברות הבנייה, כל חברות ה... בדיוק כמו שאתה ציינת. כל הגוף ממונף. אז מה, חברות הבנייה הפסיקו לבנות? אנשים עדיין צריכים לקנות דירות, ואני לא בטוח שהמהלך הזה, לא יודע אם המהלך הזה זה מהלך, אתה יודע.
מה, מהלך, קודם כל הוא בא לטפל ברכישות המוגזמות של משקיעים בשוק הנדלן, או לא קשור?
אני לא בטוח שהוא בא לטפל, אבל אם אתה רוצה לעשות טיפולים בנושא הזה שנקרא משקיעים בשוק הנדלן, יש דרכים אחרות. יש דרכים אחרות לטפל נקודתית, החל ממס רכישה, החל ממוגבלויות מסוימות, מלווים נוספים בתוך הדבר הזה. יש המון אפשרויות לעשות, לטפל. לטפל בדבר הזה, לטוב או לרע, אני לא חושב. חוץ מזה, אני חושב שצריכים להיות אנשים שמשקיעים בנדלן ובעלי נכסים, כי יש אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה, ועדיין צריכים לגור בשכר דירה. זה בסדר. יכול להיות שהגזמנו קצת וכפפנו מעל. דרך אגב, ברגע שריביות הפריים, אחת הסיבות, אני חושב, ששוק הנדלן התעורר מאוד, שריביות הפריים וריביות בנק ישראל ירדו, ואנשים אמרו, הכסף שלנו לא עושה שום דבר בבנקים.
נעשה בנדלן.
נעשה בנדלן.
לכן אני שואל, האם העלאת הריבית היא קשורה קשר ישיר לרצון של בנק ישראל להוריד, לטפל במשבר הדיור ו...
זה, אני לא חושב. אני לא חושב. הוא רוצה כרגע לאפס את הנושא הזה שנקרא מדד האינפלציה שלנו, שהיא קצת עולה מעל הציפיות של בנק ישראל, הציפיות שלו כיוון 3%, ואנחנו נמצאים כבר ב5%. זה המטרה שלו כרגע.
מה שנקרא בשיעור מספר 1 במבוא לכלכלה, זה לטפל באינפלציה דרך שוק הכסף, כמובן.
נכון, אני... כלכלה זה מושג מאוד מאוד, אתה יודע, כלכלה היא יותר פסיכולוגית היום, ועל אחת כמה וכמה בשנת 2022, והמשפט הזה שאתה אומר, הוא, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא יותר נכון לכיוון תחילת שנות ה-2000, אני חושב.
או לא תחילת סוף שנות ה-80, כשאני הייתי סטודנט לכלכלה.
או כן, אבל אני, עוד פעם, כמו שאני אומר, היום הצרכן הישראלי, ההרגלי רכישה שלו והקניות שלו, הם שונים לחלוטין.
אוקיי, אז האם העלאת הריבית, אתה אומר ב-0.75, ואתה אומר זה צעד דרסטי, ישנה את שוק הצריכה? כי הרי זו המטרה, להקטין צריכה זה להקטין אינפלציה. כאילו
אני לא מאמין שזה מה שישנה.
הבנתי.
אני לא מאמין. עדיין, במדינת ישראל... יש אחוז מאוד מאוד גדול של אנשים שמרוויחים הרבה כסף.
כן.
זה לא יזיז להם, הדבר הזה. אולי כן, אולי נדבר שנייה על עולם הנדלן. אני כן חושב שאנשים עכשיו נכנסים לסוג של הולד בעולם הנדלן, כי רגע, עכשיו הכסף עולה יותר יקר, זה לא רק ריבית הפריים שהתייקרה, זה גם ריביות הבנקים הרגילות. זה ריביות הקבועות, כל הדברים האלה. סתם דוגמה, לפני שנה, שנתיים, ריבית ל... אותה לקוחה שהסתכלתי, יש לה שם ריבית ל-25 שנה, 3.2, היום זה כמעט 5%. זה עלה, עוד מעט, דרך אגב, זה עלה כתוצאה מאותו פריים, מולתה עלות ריבית שנמצאות בארצות הברית, אלטרנטיבות.
כן, אז רגע, כשהריבית הייתה ממש אפסית, אני זוכר שאמרת, זה הזמן למחזר משכנתאות.
נכון.
האם בעקבות עליית הריבית, אתה חוזר על אותו משפט, זה הזמן למחזר משכנתאות, אבל הפעם לכיוון אחר?
כוכבית ענק. אני לא יודע, היום הריביות הן יותר גרועות כנראה, במרבית המקרים, ממה שהלקוחות שלקחו בחמש, בעשור האחרון נמצאים. יש לי אבל לקוחות שכרגע הם חנוקים מבחינה פיננסית, כי ההכנסה שלהם קצת ירדה, ויש להם התחייבויות נוספות מבחינה משפחתית, והם מעדיפים עכשיו לעשות חישוב מסלול מחדש, ולקח את המשכנתא שלהם שאמורה להסתיים בעוד 10/20 שנה, תלוי במסלולים, ולפרוס אותה מחדש. כמובן שעל הדרך גם המשכנתא שלהם כולה צמודה למדד, אז גם כן לעשות סוג של חישוב מסלול מחדש. זה כן, כמובן תוך שיקוף ללקוחות, שזה לא צעד נבון ב-100%, אבל זה צעד נצרך ב-100%. זה כן. אין הסבירות לעשות שיפור בתנאים, בתנאי המשכנתא, תפוח מול תפוח, לדעתי כמעט אפסית.
הבנתי. אז לא נראה את אותו גל מחזורים שראינו, להערכתך כמובן, לא נראה את הגל מחזורים שהיה...
לא, יכול להיות שאתה תראה את הגל הזה שריביות המשכנתא קצת ירדו בעוד... לא יודע, כנראה ריביות המשכנתא באיזשהו שלב ירדו, גם הפריים יחזור בחזרה לקצפי מטה, אולי בעוד שנתיים או שנה. ואז אולי עוד פעם יהיה גל מחזורים.
אז לאנשים שנמצאים עכשיו לפני לקיחת משכנתא, איזה המלצות אתה רוצה לתת להם?
קודם כל, אני מציע להם לנשום עמוק.
לקחת כוס מים קרים.
לזכור שהיום מחיר הכסף עולה יותר יקר, זה בדיוק כמו שחבר שלכם קנה את הדירה שלו ב2.5 מיליון שקלים, ואתם קונים אותה ב3 מיליון שקלים, גם המחיר של הלוואת המשכנתא התייקר לכם. לראות... אלו אפשרויות מימון יש לכם נוספות. יכול להיות שלקחת הלוואות מהמשפחה פתאום, קצת לשבת להורים על האבא, אולי תעזור לי ב-100,000 שקל, קצת לנסות לגייס מהמקומות האלה.
בהנחה שמחיר הכסף שם יותר זול מאשר...
כן, אתה יודע, פתאום מסתבר שלאבא יש כספים שהוא שם אותם בצד, אז תעשה הלוואה מול האבא, מול האמא, אתה יודע, מול ההורים.
אגב, כשבן אדם שכיר, אחת החברות פה לידינו, נמצא כבר 5 שנים עם קרן השתלמות, יש לו קרן השתלמות ששוכבת באחת מחברות הניהול, איך הוא משתמש בזה למשכנתה?
זקל, יש היום אפשרות בחלק מקרנות ההשתלמות, יש כאלה שכבר לא או שהגבילו אותם, לקחת בין 50-80% מהקרן, קודם כל אתה יכול לפרק את הקרן השתלמות, לקחת את הכסף, הנה,
בהנחה שהיא...
בהנחה שהיא נזילה.
כן, בהנחה שהיא לא, אני 5 שנים מפריש, יש לי עוד 2 שנים,
זקל, זה...
עוד שנה.
בוא, כנראה שאין שם, זה יכול לחסות לך כמה שקלים, כי אתה לא תקבל 80% עם קרן נזילה, אתה יכול לקבל בין 30-50%, ותלוי איפה הקרן מנוהלת.
100%, אבל יש לי חיסכון פנסיוני.
יפה, צריכים ללכת לקושש את כל הדברים האלה. הבעיה שהריביות שם הן ריביות שצמודות לפריים, בדרך כלל זה ריבית שזה פריים מינוס חצי או פריים פלוס חצי, תלוי לתקופה או פריים נקי. עדיין זה כנראה ריביות יותר זולות, הבעיה בכל הסיפור הזה שזה סוג של בלון, ובלון סופו של בלון להתפוצץ. ואתה יכול, כן, ככה אומרת, סופרת הילדים מירי אמרות, להתפוצץ, ואתה צריך להבין שאתה בעוד 5 שנים או 7 שנים, צריך להחזיר את הכסף הזה. אז אולי אתה תחזיר את זה מהקרן השתלמות, ואם אתה בנית להשתמש בכסף הזה, אז זה קצת בעייתי, ויש לך גם את הריביות החודשיות שאתה משלם, אמנם רק בלון או מה שזה לא יהיה.
עדיין? אתה שומע על אנשים שמשתמשים בחסכונות שלהם?
כן, כן, כן. עדיין יש, כן, כן. שאתה לוקח למשכנתה של... בואו ניקח דירה.
500,000 שקל.
למה 500,000 שקל?
1,000,000 שקל. ראינו את המספרים. ראינו איך הם האמירו.
המשכנתה, דרור, סלח לי.
אופר, אתה יודע כמה גדל שוק המשכנתאות, והמשכנתה הממוצעת, ואחוז המימון ביחס לדירה, מאז שאנחנו התחלנו את התוכנית שלנו?
זה היה ממזמן, והמון כסף הוא גדל. אבל דרור, עזוב, משכנתה ממוצעת שטל ואני מטפלים בה, זה סביבה כמעט 2 מיליון שקלים.
כמה?
כמעט 2 מיליון שקלים, זה בממוצע. 1,800,000, 1,700,000, 1,600,000, 2,100,000, 2.5.
וזה אתה אומר 2/3 מהבית, בגדול.
שאתה, לא יודע, בן אדם שקונה עכשיו נכס באלפי מנשה, ולוקח משכנתה ב-4.1 מיליון שקלים, ולוקח משכנתה של 2.5 מיליון שקלים.
50%.
זה 50% עדיין.
כן.
וזה אלפי מנשה, לא תגיד לי במרכז כפר סבא, ששם הדירה, דרך אגב, אותה דירה, אותו שטח, יעלה לו 7 מיליון שקלים.
דירה?
בית, סליחה, בית. טוב. מרכז כפר סבא, צמוד קרקע, 7 מיליון שקלים, אז הוא לוקח 3.6 מיליון שקל, משכנתה. עכשיו תחשוב...
כמה זמן הוא מחזיר את זה?
מחזיר את זה 30 שנה, ומחזיר כמעט 15,000-16,000 שקל בחודש.
וואו.
כל אחד שקבל את ההחלטות שלו, זה בסדר, כי יש לו גם יחידה מניבה פתאום בבית הזה. אל תשכח שזה, אז פתאום זה לא 15.
זה בכפר סבא, לא באלפי
מנשה. גם באלפי מנשה.
לא יקבל את אותו...
אבל הוא לא יקבל את אותו סכום. איפה הבעיה שאתה לוקח את המשכנתה הגדולה הזאת? הבעיה היא שאתה חשוף לדבר הזה שנקרא ביטוח. ביטוח חיים. אנחנו לוקחים משכנתה, אנחנו צריכים לקחת ביטוח חיים.
דלת לדעתי. פשוט היה לי אור כחול מהאזור שם.
אור כחול מהאזור שם, רגע, איפה פותחים?
תמשיך לדבר, אני אגש לדלת. אני לא רואה באף מצלמה, אבל היה לי...
המצלמה על הדלת לא נמצאת.
כן, היה לי אור כחול.
תכף נראה אם תהיה להיכנס.
הנה, שמעתי את הדלת.
כן, סבבה. שאנחנו לוקחים משכנתה,
של 2 מיליון שקלים.
של 2 מיליון שקלים או 3 מיליון שקלים.
לתקופה.
אנחנו צריכים גם לבצע ביטוח חיים לדבר הזה.
כן.
על כל הסכום. עכשיו, אם אתה בין 27, זה לא נוראי. אבל אם אתה בין 45 ומעלה, אתה מגיע למצב שאתה צריך...
לשלם מאות שקלים.
כמה מאות שקלים על הביטוח, גם מבחינת הפרמיה וגם מבחינת ה...
הביטוח,
אתה צריך לעשות הצהרת בריאות.
אוקיי.
ואז ככל שאתה תקטין את המשכנתה על ידי קרן השתלמות או כספים כאלה, אפילו שאם זה הלוואות, אתה מקטין את הפוליסה שאתה צריך לעשות. אנחנו יוצאים, עכשיו טל הגיע אלינו אחרי איחור קל, לא נורא, נסלח לך, דרור הקדים, אז אתם בממוצע הגעתם בזמן. אנחנו נצא לכמה דקות של שיר, ואז נחבר את טל לכל הסיפור הזה.
מצב גרוע, אני כבר עצבני, שדמי כיס לשבוע, עפים עד יום שני. לא מספיק לי אפילו לשלגון, מה שבא לי כבר לא בא בחשבון, החשבון דיכאון. אין לי כסף, אין לי, אבא כך אומר, הלוואי והיה לי יותר. אין לי כסף, אין לי, אבא כך אומר, את החודש בקושי גומר. המצב גרוע ואין לי שום פתרון, פתאום אני תקוע עם שקל אחרון. גם אני כבר מוכן לוויתורים, אך בתנאי שלפני כן ההורים, ההורים רק אומרים רק אומרים. אין לי כסף, אין לי, אבא כך אומר, הלוואי והיה לי יותר, הוא אומר. אין לי כסף, אין לי, אבא מתעצבן והבן, הוא אומר לי הבן. הייתי רוצה
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, דרור בוקצ'ין באולפן, אופר לוין, ברוך הבא טל, רגע, עכשיו, ברוך הבא טל, מה קורה?
אבל התקרב.
ברוכים הנמצאים. מה קורה?
הכל טוב, הכל טוב.
הכל טוב, אני ציין...
סוף החופש, אתה יודע, כבר מתחילים לראות, אם לא יהיה הפתעות, הילדים נחזרו ללימודים, מה שנקרא, התחלת שנה.
נהדר, אני בדיוק אמרתי לדרור בתחילת התוכנית, שאם לי היה שקל על כל שיחת טלפון מלקוח מיום שני בצהריים...
היינו אוכלים צהריים טובים היום.
היינו כול...
צהריים, ארוחת ערב.
היה לי שם 450 שקלים, 350-400 שקלים, נכון?
אפילו יותר, אני יכול להגיד לך מהשיחות שלי היו, אבל כן... השינוי הוא משמעותי, מה שנקרא, אנחנו רואים פה שינוי מגמה, יש נתונים שמראים, נכון, ריבית הפריים קפצה ב-20%, עלייה של 20, מה שנקרא, P20, יותר נכון להגיד, מ-0.1 לכמעט 2%.
1.9 היום, נכון?
נכון, 1.9, כאילו מה שנקרא, בנק ישראל, ריבית הפריים עצמה תעמוד על 3.5 שקלים. עדיין, בואו נהיה בפרופורציות, הריבית הזאת זה ריבית שהייתה כבר מספר פעמים, גם לפני משבר הקורונה, גם ב-2011 הייתה יותר. כלומר, זה לא משהו שמפתיע וזה לא משהו חדש.
אבל התרגלנו, ואנחנו צרכנים שרגילים לשלם מעט כסף, ושפתאום שומעים שהפריים עולה שוד ושבר, אז איך אמרתי, יש גל, צריכים לספוג אותו כמו כולם, לעבור את הגל הזה.
יש בעיה שאנחנו, מה שנקרא, אנחנו ישראלים מסתכלים כרגע על הטווח הקצר ולא על הטווח הארוך אף פעם, ואנחנו מדינה מאוד מאוד ממונפת. החוב של משקי הבית רק עולה משנה לשנה, ותופח, וזה הבעיה שגם בנק ישראל מתחיל לפחד. כי ההחזר החודשי עכשיו שהפריים עלה ב-0.75 ובשלושה חודשים האחרונים כמעט 1,000 שקלים יכול להגיע לך לחלק מהמשכנתאות, זה לא דבר היחיד, כי רובנו קונים רכבים במימון, ורובנו קונים את החופשות שלנו במימון, ולכן ההשפעה היא לא נעצרת רק במשכנתה ורק בסעיף הדיור, אלא ההשפעה הזאת היא כרגע, כי כל ההלוואות האחרות הם רק בפריים. תסתכל היום בחברות הרכב למשל, או דרך הבנקים בהלוואות הרגילות, הכל בפריים. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על הנקודה הזאת של הכל בפריים, אז הסעיפים שמתייקרים לנו, ורובנו רצנו על זה, הם בכל הסעיפים האחרים. כלומר, הפגיעה היא פגיעה שלא נעצרת בסעיף הדיור, אלא פוגעת מה שנקרא בכל סעיף וסעיף, זה מי הרכב. והרכב גם אתה יכול להסתכל היום, זה, יש השפעה נוספת גם על חברות הליסינג, ובקצה אני מסתכל את החברות שהיום נותנות רכבים. גם האינפלציה אצלהם עלתה, ולכן גם
היחזר... רכבים, אין רכבים.
נותנים לך, נותנים...
אין, תאמין לי, אין.
נותנים רכבים, נכון, זה לא מהרכבים שהוגרלנו, אבל נותנים רכבים ועדיין יש, וכל קונה, אבל גם צי הרכב הגדולים, אם אנחנו פה מסתכלים סתם פרטר, למשל, שנותנת, יש להם משרות, נעלי הכספים שלהם רואים היום עלייה חודשית מטורפת. החוזה שלהם...
נכון, חוזה של הליסינג הוא צמוד למדד בדרך כלל.
מדד, ואז אתה פתאום רואה עלייה של 5%, ובסכום כזה התקציב שלך קופץ, ופתאום ההוצאה שלך קופצת.
זה מה שאמרתי קודם, שבעצם המהלך הזה, שמטרתו היה לצמצם את האינפלציה ולהילחם באינפלציה דרך שוק הכסף, מה שאני מבין, יש פה סכנה מטורפת לגידול משמעותי בהוצאות משקי הבית וההוצאות בכלל, שמה שכן נגרום לגידול באינפלציה.
כן, יש פה, יש לנו פה בעיה של משקי הבית שאנחנו ממונפים ובצורה מטורפת ואוהבים את החיים, וכרגע גם עדיין משקי הבית לא, כאילו עדיין הם בפוסט טראומה מהקורונה וצריכים לפצות. הדוגמה הטובה ביותר זה שרואים היום את הנתונים שפורסמו על לינות של בבתי מלון במדינת ישראל ביולי השנה, הם בגידול של בין 5-10% יותר מ-2019.
לפני הקורונה.
לפני הקורונה,
ברור, כלומר... שנתיים לא עשו כלום.
שנתיים לא עשו כלום, זה לא אומר שדינה מרחובות חסכה את הכסף הזה. היא הוציאה אותו על דבר אחר.
או שהיא לא הרוויחה אותו בכלל, דרך אגב.
או שהיא לא הרוויחה אותו, או שזה, אבל היא עדיין, מה שנקרא, אחרי הקורונה היה את הבום קניות המטורף, שאנחנו ראינו שאנשים של פתאום מוצרי חשמל והכל החליפו, שכחנו את זה שגם בקורונה ההוצאה הייתה מוצאה מטורפת. אנשים במקום אז עשו שיפוצים
בבתים,
בבתים במקום לנסוע, אז הכסף...
השתמשו בכסף.
לא יודע.
עוד פעם, זה לא אותו אחוז, אבל עדיין, היית מצפה שבקורונה היה לך בוא נניח 80% יחסכו את הכסף שלהם, זה נהיה כנראה 40%.
זה נהיה הרבה פחות, אם
אתה רואה אפילו הרבה פחות. אגב, גם לדעתי המספרים בנדבג עלו, כניסות ויציאות של ישראלים.
יש לך עלייה בנדבג, נדבג מראה שאנחנו כנראה נחזור די דומה ל-2019 בסוף השנה. וזה דבר שכאילו,
סך הכל, שנתי. שכמובן, צריך לזכור שעד פברואר מרץ עוד היינו בקורונה עם לא סגרים אמנם.
נחזור לפעילות בנדבג שלנו.
תזכח, גם היו לך טיסות שבוטלו וכל הדברים האלה, הרבה, ועכשיו אין לך את זה גם, כן? אז כולם באטרף.
יש כרגע הבנה שלבזבז צריך לחיים את הרגע.
חיים פעם אחת, לך תדע מה יקרה, מתי נחטוף אותה. אז, כן,
נכון, אנשים... והוצאה היא הוצאה מטורפת, ולכן אנחנו רואים פה עליות לאורך, ובנק ישראל, אני אגיד לרעתו, ואני איזה, משתמש רק בכלי אחד.
זה מה שיש לו.
לא, יש לו, זה ממש לא נכון.
בוא נפתח.
ממש לא נכון, ויש לו כלים נוספים, והוא עשה אותם במשבר ההייטק, אם זוכרים לפני 20 שנה, שהוא עצר פתאום את העלייה המטורפת של שוק הנדלן, אז הוא קיצר כדוגמה סתם את גובה, את תקופת המשכנתאות. אנחנו שכחנו, אבל לפני 2011 יכלנו גם לקחת משכנתה ל-35 שנה. יש לי עדיין לקוחות עדיין עם תקופה שיש להם משתנה ל-35 שנה. מסלול כזה. אז הורידו ב-5 שנים, זה הוריד את היכולת לקחת מינוף גבוה יותר על דירות, ואז הוא עצר את שוק הנדלן. כלומר, יש עוד כלים נוספים שלבנק ישראל יש מה לעשות.
אבל האם השאלה שנשאלה פה קודם, ואופר אני חושב כן היה חד משמעית זה, האם המהלך שהוא עשה זה להילחם באינפלציה או בשוק הנדלן?
המהלך שהוא עשה זה להילחם באינפלציה בלבד, ולטעמי הוא היה צריך לעשות מהלך משולב. אני נותן את הדוגמה הזה, אני נותן את הדעה שלי כמו קנדה, לאותת פשוט, לא לעשות משהו שיפגע בדור הצעיר, אני דווקא אומר, אבל לאותת לשוק שהוא הולך לעשות משהו יותר, כדי לבלום את העליות, יותר נכון, את הקבלנים מהשתולל, כי זה מי המרוויחים הכי גדולים. אנחנו רואים את זה גם היום, את כל הדוחות הכספיים שלהם ואת כל העזרות.
הם מרוויחים את אותו אחוז בסוף.
הם מרוויחים את אותו אחוז.
2% על 2 מיליארד שקל או על מיליארד
שקל. וגם עם חוק של, בנושא של עוד פעם, תסתכל את כל הדוחות שפורסמו בשבועיים האחרונים אל הבורסות, על נושא החוק של הצמדה של ה-40% רק מוצמד למדד תשומות הבנייה, אתה רואה כל החברות, מהגדולות עד הקטנות, מאזורים עד הקטנות ביותר, אף אחת לא טוענת שזה יפגע בה. אז לכן...
כי כולנו מגלגלים את זה על האחרון בשרשרת שהוא החלש ביותר.
האוצר סלש בנק ישראל אומר, טל צריך להכניס את היד שלו פנימה לתוך החוזי קבלנים, יותר לפקח על המחירי מחירה על ידי כנסות.
לא מחירה, אתה צריך היום בנק ישראל לטעמי צריך לעשות כמו... סתם כדוגמה קנדה, ובא ואומר כך בצורה הזאת. היום אתה בתור, אם אני אזרח ישראלי, או גם אירופאי, לא משנה מה, ולא אזרח קנדי, לא יכול לקנות נכס יותר בקנדה. נסגר את זה. אסור לך. אתה לא מקבל משכנתא. לא, גם נכס ראשון. אם אתה לא אזרח, או תחת ויזת עבודה, שם אתה לא יכול. אסור, נגמר. זה איתות שהבין... שהבאם הבאה נהיגה גם בתקופת המשכנתא, וזה יצנן
רגע,
את כל האלה שרצים. זה קצת יוריד, אני לא בונה שמחירי הנדלן יפסיקו לעלות. הם התמתנו, לא נראה את הקפיצה הזאת, וזה, אם טיפה עלייה והצירה של האינפלציה, יביא לרוגע פה ולמצב שאמור להיות. העלייה של 17-18% היא לא טובה למשק, והיא גורמת לכולם נזק.
זה אין לנו ספק. העלייה, המספרים המטורפים שאנחנו חווים בשנה האחרונה, לא טובה.
יכול להיות שגם מס על דירה נוספת לא צריך להיות 8%. יכול להיות, הוא צריך להיות 30%.
יש לך פה בעיה... לא,
הפוך. לא יודע, לא לאפשר.
יש לך בעיה אחרת, שגם פה הבנק ישראל, משרד האוצר והממשלה לא לקחו את זה בחשבון. אנחנו עם אחוז מאוד מאוד גבוה שמתחיל להיות של שכירות. אתה צריך פה שכירות. הדירה להשקעה היא שכירות. אתה לא יכול להיות בלי השוק הזה. כרגע הנזק שנעשה עם עלייה של מס הרכישה לדירה שנייה, גרם לך שיש לך עלייה יותר גבוהה משאמורה להיות בשכירות, וזה גם לא בריא.
וזה עוד יותר קשה, כי זה פוגע בשכבה עוד יותר חלשה.
נכון.
אלה שגם אין להם את הסיכוי להגיע לדירה.
נכון.
או שוויתרו על הדבר הזה.
נכון. וגם פה צריכים מה שנקרא, בנק ישראל והאוצר צריכים להיות מאוזנים. אי אפשר לעשות רק אני נוגע בדבר אחד ולא נוגע, צריך להיות פה איזון. אי אפשר להיות חזירים, כי זה לא עוזר. ומצד שני, כל הפתרונות כרגע של דיור בר השגה וכל הדברים האלה, זה אולי יהיה עוד 10-20 שנה. ואז יהיו עוד 20,000 דירות, אבל בקצב ילודה פה בארץ, ובוא נגיד את זה בקטע, אתה לא נמצא. זה
וגם מתחמי הדירות להשכרה לא מגיעות לקצב הרצוי. נכון,
אתה ב3% גידול טבעי. אנחנו אמורים להיות עוד 4.5 מיליון איש ב18 שנה הקרובות. זה אומר עוד 1.5 מיליון דירות, שחלקם הגדול, אנחנו לא מנפץ פה מיתוס, אבל אנחנו כבר מתחילים לראות את זה, חלקם הגדול יהיו שכירויות, ולא בעלויות. אנחנו הופכים ממדינה
שהייתה... אנחנו הולכים להיות
כמעט ואתה... של
סיבוב... 70%. היינו במקסימום 70% בעלות
הדירה. היית 73%,
והיום אתה סביב 20 60. שנה מהיום, כל המדינה הזאת תהיה בצפיפות של בני ברק.
70... כמה? 20 שנה מהיום? אנחנו נהיה ברצף
מחדרה
ועד אשדוד.
אתה תהיה מחיפה עד אשדוד, אם לא יותר.
אולי אפילו עד אשקלון.
ובדיוק עד אשקלון, עם צפיפות של בני ברק.
נכון. תהיה עם צפיפות מאוד מאוד אגרסיבית.
זה אומר שלא צריך לייצר, לא יהיה שוק של מכוניות פרטיות.
כנראה לא תוכל לנסוע במכונית פרטית.
לא תוכל,
אז אתה תוכל רק לצאת החוץ.
בתור חצי בני ברקי אני אומר לך את זה. סכנת נפשות.
אתה תהיה במצב של, אני מסתכל על זה וכולם מטריעים על זה, כן, יהיה לך פה צפיפות מטורפת, אתה תהפוך להיות של עיר, תצטרך, הערים שחושבות על זה, כמו אני נותן רעננה, הרצליה, ודברים כאלה שמבינות שהן פותחות בקצוות שלהם, אזורי תעשייה, אתה תהיה עיר שמחלקלת עצמה, כלומר התושבים שיגורו בה יעבדו עם אופניים ויותר בתחבורה ציבורית, לעבור זה מה שיהיה.
תגיד, נצליח לספק לכולם חשמל, מים ושירותי ביוב ואינסטלציה?
בטח, אחרי סוללות.
אני לא שואל על הסוללות של החשמל, אני שואל על הסוללות של מתחת לכיור. לאן ילך הכל? מאיפה תביא חשמל?
לא, חשמל, הכיוון שצריך להיות זה, אתה צריך להיות עיר אוטונומית. מה שנקרא, כל בניין צריך להיות, ואפשר את זה בקלות היום, לייצר לעצמו. זה עידוד שם דבר משנה, אתה עושה על הגגות שלך, במקום הגג הרגיל, אתה מקווץ את הגג הרגיל שלך לסולרי נורמלי למים, לחימום על מים, ובצד השני, אתה בונה לך היום סולרי לחשמל, זה מה שאמור.
רק מה שצריך לדאוג שתהיה יכולת הגירה של חשמל, כי כיום זה לא בדיוק מתקיים.
הגירה שלך היום תהיה שלך שהתעשייה תצרוך, ואתה צריך כמעט לא תהיה לך הגירה, אתה תמכור.
בונה, הולך להיות מעניין עוד 20 שנה, דרור.
כן.
עוד 20 שנה, נהיה בני 70 כמעט.
כן, אתה תראה עולם אחר פה, וואי וואי. מתוכנן אחר, וזה מה שאמור להיות. אתה רואה כבר, אתה רואה את העיריות החזקות, כמו סביון, שהפכו להיות עוד ג'לג'וליה. אני מדבר פה שאנחנו יחסית מטר. היא 0% צריכת חשמל, ג'לג'וליה. פרויקט? כן, פרויקט שגמרו עכשיו אותו, וכולם מתחילים ללמוד. היא כרגע הפכה להיות מעירייה שצורכת, כל מבנה
עירייה שמוכרת.
עירייה שמוכרת.
שמע, בוא אני אספר לך משהו, ג'לג'וליה, מנכ"ל העירייה שם, איתי צחר, היה מנכ"ל עיריית כפר סבא, אני במקרה מכיר אותו. הוא בשנה האחרונה שהוא נמצא שם, אפילו שנתיים כמעט, עושה מהפכה.
הוא עושה שם הדברים
הוא בא ואומר, הוא הראייה שלו, הוא בא ואומר, למה שהתושבים של ג'לג'וליה יצרכו דברים מהפארק בכפר סבא, מהקניון בכפר סבא? שיהיה להם בתוך הבית. ג'לג'וליה נהפכת להיות מעצמה.
זה מפה בדרך הביתה. אנחנו ניכנס, נעשה סיבוב.
אוכל שווארמה, אתה עושה שווארמה.
בפנייה בצד ימין מאחורה. כן, אוכל שם בדרך.
עכשיו אני קונה שם בדרך.
אני יכול להגיד לך שם, אתה תראה שם...
ימינה, ימינה.
הכיוון הראשון שלו, שהוא עושה מהפכה שם, כי הוא חושב בצורה חכמה, הוא אומר, אני לא רוצה שישלמו ארנונה, אני הפוך, העירייה תצרוך ותביא את הכסף, ואז אני אדע לשפר עם הארנונה את הרמת חיים של האזרח. וכל הכסף שאני עושה. והוא עשה את זה. אחד הדברים הגאונים שהוא עשה, הוא הביא חברה...
טוב, יש לנו את מי להריח.
שנתנה לו מימון, שכרגע גרמה לו שכל מוסדות העיר הם עם סולארי, הוא לא הוציא שקל, הוא הביא חברה שהבינה שהיא תקבל כסף כרגע, והיא ממיינת את זה.
מעניין.
והיום הוא חוסך הוצאות.
אגב, אני ממליץ באמת לכולם להקשיב לפוסט חשמל באוויר. לפודקאסט שנקרא חשמל באוויר, מאוד מעניין. וקרוב הפודקאסט שלנו גם כן יהיה.
חשמל באוויר לא?
לא. פרלמנט הנדלן, כי אנחנו זה שאנחנו בפודקאסט, תקלה. אנחנו בהרבה מקומות אחרים, אנחנו צריכים לפודקאסט. מבקשים על המאזינים, כן?
כן, כן, בסדר, אנחנו עובדים על זה, נעבוד על זה, זה חלק מהעבודה שלנו, אבל... טוב, רגע, דרור, בוא, סטינו עכשיו, הגענו לג'לג'וליה, אנחנו באנו לדבר על המשכנתא.
אנחנו לא רחוק, לא סטינו כל כך, כולה...
נכון, בדרך הביתה.
הבנו מה שנקרא בכיוון שהיום העלייה מביאה אותנו, שפוגעת בכל דבר שלנו, כי בסופו של דבר עם ישראל, ממומן כמעט בכל דבר. זה לא רק הרכב, זה הבית, זה הטיולים, זה השיפוצים, זה הכל.
טל, אני רוצה שנדבר על הרפורמה החדשה שאמורה להיכנס.
יפה, בדיוק. היו שני שינויים השבוע. אחד זה הריבית.
לא, והשני... יש שני שינויים שנכנסו, okay. ויש שינויים שיכנס, מה שנקרא. יש את הרפורמה בבני פתיחת תיק, שגם דבר שאנשים פה יתחילו לשאול אותנו, ואני אגיד פה יפה למאזינינו שני דברים. ה-360 זה לא הסכום שאתם תשלמו. אתם תשלמו גם אגרות, יש אגרות נוספות, וזה סביב 547 שקלים, 548. שקל, זה מה שתשלמו היום את ההגדרה של דמי פתיחת תיק. כלומר, גמרנו היום אם אתה לוקח 20 מיליון או 200 אלף.
דמי פתיחת תיק קודם היה רבע אחוז מגובה המשכנתא, המינימום היה 500 שקלים, מקסימום 10,000 שקלים, אני לא טועה. ועל זה הבנקים היו נותנים הנחות, ואז היו תמיד ויכוחים, אבל חבר שלי קיבל זה וזה. היום יש מחיר קבוע, איך אמרה לי מיכל מפועלים השבוע? אין לי ויכוחים יותר, זה המחיר. זה מה יש.
נכון, 360 שקלים בתוספת אגרות, זה יוצא לך 500.
על זה שאנחנו לוקחים משכנתה, יש לנו 165 שקלים רשם המשכונות שצריכים לעשות.
ו-22 דוחות עיון.
דוחות עיון ונסח, יש בנקים שלוקחים גם נסח, זה עוד כמה גרושים, אבל זה התוספת ש... דרך אגב, התוספת הזאת גם הייתה קודם, רשם משכונות ודמי עיון וכל הדברים האלה, אבל הדמי פתיחת תיק, הכסף הזה התכווץ, וזה כבר נכנס לחלק מהבנקים כבר, ועד סוף החודש זה אמור להיכנס לכולם.
אצל כולם זה אמור להיכנס, ולהיכנס ולהיות אצל כולם.
אבל הרפורמה יותר משמעותית כרגע?
הרפורמה יותר משמעותית כרגע שהיא תעשה סלט לצערי ופוגעת באזרח, אני אומר את זה בצורה הזאת, כי לא עוד פעם נוספת, זה שלושה, לצאת עם שלושה סלים. כלומר, מה שנקרא, בנק ישראל בא ואמר, בנקים יקרים, אתם צריכים לצאת שלושה תמעילים קבועים לכל אחד ואחד מהלקוחות, ועוד סל אחד שאני אומר, תמעיל משכנתא, שהם יציעו מה שירצה.
שנבין. הוא בא ואומר לך, אתה בא לשבת עם יועץ משכנתאות בבנק, הוא צריך לשים לך שלוש חלופות מול העיניים.
הוא שם לך טבלה, יותר גרוע, הוא שם לך טבלה שבה מופיע לך שלושה תמילים.
שונים.
היום שאתה היית הולך לקחת אישור עקרוני מהבנק, כל בנק נתן לך אישור עקרוני משלו. בנק אחד נתן לך, נניח, מיליון שקלים, נעשה את זה, מיליון שקלים בריבית קבועה, צמודה, ל-25.
לא, אישור עקרוני הוא לא נתן.
לא, הוא היה מכניס לך בתוך האישור העקרוני, איזשהו סוג של תמהיל בסיסי ביותר, בשביל לראות שהיחס החזר שלך, שאותו מספר,
עומד בקריטריונים.
היום הוא בא ואומר כזה דבר, אז היה בנק אחד שהיה נותן לך ריבית קבועה, צמודה ל-25 שנה, בנק אחד שהיה נותן לך שליש, שליש ושליש, דיברנו על זה. היום הוא בא ואומר, שמעו, אתם עכשיו, הלקוחות היו מתבלבלים, הולכים לבנק אחד, זה היה רואה את זה, כן. זה. אומר הבנק, בנק ישראל, אני רוצה שהבנקים ייתנו לי עכשיו שבלונה של שלושה תמילי משכנתא זהים. תמיל אחד שנמצא 50%, לא, 100% ריבית קבועה, לא צמודה. זה אחד, הוא לא מדבר דרך אגב על התקופות. מסלול אחד שיש לנו 50 פריים, 50 קבועה, צמודה.
עוד פעם, יש לך חלק, כן, 50 פריים, 50 קבועה. לא צמודה,
שליש.
ויש שליש, 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 ועוד אחד המומלץ.
יפה, עכשיו, הוא אומר, שלושת המילים הראשונים יהיו אחידים, האישור הבנק. העקרוני יצא אחד, שאתה תוכל להסתכל בסוף למטה ולראות, זה עולה לי X, זה עולה לי Y, זה עולה לי Z, בכל בנק כמה זה עולה לי. החידוש שלדעתי הכי, ודרך אגב, אז גם תוכל לקבל שום סוג של המלצה, החידוש הכי יפה בכל הסיפור הזה, שהבנקים עד היום, שאתה ישבת וחתמת על המשכנתא, הם היו נותנים לך סוג של, זה הריביות שתשלם. אף אחד מהריביות האלה לא יכול, לא התווסף לו הצמדות ושינויים עתידיים בריביות. אף אחד לא ראה, כולם ראו שהם אמורים לשלם נניח 5,000 שקל, ופתאום ריבית הפריים עלתה, אף בנק לא תרחש את זה. כאן הוא בא ונותן איזשהו סוג של תרחוש, ואומר, אתה תשלם סך הכל ריביות, איקס כסף, והמקסימום החזר החודשי שיעלה לך, מזכיר לי שיחה עם מתווך, שאומר לי לקוח, 1,400,000, ומשלם 6,500 שקל בחודש, אני אומר לו, אתה מבין שתוך שנה הוא מגיע לכמעט 7,000 שקל. פה זה יהיה רשום לו מה המקסימום החזר.
צפוי בערך.
צפוי בערך בהתאם לשינויים הלא ידועים.
כפוך
לשינויים שהתחוללו והיו...
שהבנק קיבל איזשהו סוג של החלטה. עכשיו, התמיל הרביעי, אותו בנק יוכל לבוא ולהגיד לך, יש לך עיניים יפות, אתה מרוויח ככה, בוא נעשה לך תמהיל שאנחנו בונים. זה מה שיקרה בסופו של דבר, זה הרפורמה פחות או יותר.
זה הרפורמה, אתה מקבל טבלה נוספת עם ריבית ממוצעת, שהיא בערך מחשבת לך מה הריבית שאמורה להיות, רוב הישראלים לא יבינו אותה, ואז בטבלה שלישית אתה מקבל את הפירוט שלך של הסל שאתה תלך עליו. בסופו של דבר, המידע שאתה מקבל הוא מידע יפה, אבל אם אתה לא מתמטיקאי, ולא תדע איך...
אם אתה לא איש מקצוע,
אם אתה לא מתמטיקאי ואיש מקצוע, אתה לא תבין, אחד, אתה הולך להבין פה שיגידו לך, זה מה שקבע בנק ישראל. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולשאול אם יש תמהילים אחרים, ויש.
כן.
כדוגמה, אם אני רוצה היום קרן שווה, ובכלל לא לקחת שפיצר, חסמו לי את ה... חסמו ללקוח את האפשרות
לא,
הזאת.
היא כי... לא חסמו, היא באה...
היא לא, אני אומר את זה בצורה...
הם לא משקפים.
הם לא משקפים, הם אומרים לך, זה בנק ישראל אמר.
הבנק, עד עכשיו, שאתה בא לבנק, הוא אומר, אני רוצה מיליון שקל, הוא אומר, אני בא שליש, שליש ושליש, אתה שואל אותו, למה שליש, שליש ושליש? הוא אומר, כן, זה בנק ישראל אמר, שליש, שליש ושליש, זה כולם לוקחים את זה.
שליש פריים, עד כאילו מינימום זה שליש פריים, ואתה צריך מינימום שליש זה, אז שמתי לך את השליש השני.
כן, זה, אתה יודע.
זה הכיוון.
זה לא נכון, השליש, זה סתם המצאה.
עכשיו תבין, יש כבר בנקים שכבר הכניסו את זה, וכבר עובדים את זה, ובאים ללקוחות ופשוט אומרים, זה בנק ישראל. עכשיו תחשוב את זה שאתה...
אתה אומר שאנשים עוד לא הפנימו שמטרת הבנק זה למכור לכם את הכסף במחיר שהוא הכי טוב לבנק?
אתה יודע מה דרוב? בוא אני אספר לך. אחד הבנקים הוציא כבר את התמהיל המשולב הזה כבר לפני שבועיים. כמו נכון, לפני שבועיים, 10 ימים. הוציא את התמהיל. עכשיו אני, יש לי לקוחות, ממש הראשון שאני נתקלתי בו, שלחתי לבנקאי שם את התמהיל שאני רוצה, והוא החזיר לי את האישור העקרוני, את השלושה מסלולים, ואת התמהיל הרביעי התוסף שלי. עכשיו, מה אתה רואה? אתה רואה שם למטה את כל ההחזרים סך הכל, ואתה רואה שהתמהיל שלי, שאני נתתי, הוא זול ללקוח ב60,000 שקל. כלומר, אתה מבין שאם אתה תבוא בצורה נכונה לבנק, ותדרוש ממנו את מה שאתה צריך, אתה תחסוך הרבה כסף. וזה לא הבנק סיפר לך סיפור, הנה, הוא סיפר ללקוח סיפור שאני יותר זול כרגע ב-60,000, עזוב שזה תרחיש שבדקתי את זה בתוך עם, כן. עם החישובים שלי, עם הריביות הצמדות והחקר שאנחנו קצת עושים בצורה כן. אחרת, זה קצת יותר מ-60,000, כן. לדעתי. כן.
אבל עוד פעם, הכיוון שלהם נורא מקל, שתיים, ההטעיות שלהם היא הטעיות לקחת סיכונים, רואים את זה היום, אני אתן את הדוגמה של ה... הם כרגע מעודדים את רוב הציבור...
לקחת הלוואות בטירוף?
לא, לקחת הלוואות עם 66% בפריים. אתה רואה את התרחיש היום, אני יכול להגיד את זה, כי התרחיש הזה מראה...
אתה מאמין שהפריים יעלה, אם אתה לא...
אני מאמין שהפריים יעלה ל-4.75, כמו שהיה ב-2011.
אבל הוא יותר זול, דרך אגב, הוא עדיין יותר זול, מ-30 שנה ריבית קבועה לא צמודה.
אבל אני אגיד משהו אחד יפה, בטעות הזאת שעושים, אתה גורם לאנשים שחיים על הקסקס,
נכון.
ללכת על הסיכון שהוא לא נכון. יש אנשים שצריכים לקחת היציבות, לשלם שנייה יותר, כי הם לא יכולים שיקפוץ להם ב-1,000 שקל ההחזר החודשי. הוא לא מסוגל לזה. ולכן הפריסה שלו צריכה להיות ארוכה יותר, ולא את התמעיל הזה, וזה הבעיה שרוב האנשים לא מבינים.
אני רואה כמויות של אס-אמסים על לבוא לקחת הלוואות, על הלוואות בערבות מדינה, שזה אותו דבר, כי הבנק נותן אותה. בהיקפים מטורפים, כאילו.
תשמע, זה קורה כל הזמן. זה עד עכשיו קורה.
ואנשים לא מבינים עדיין שאני יושבים מול גורם שהוא לא ידיד.
לא,
אבל
הם בסדר.
זה הסיבה אבל... שלפני 14 שנה, אחרי הסאפריים, ממשלת גרמניה והבנק הפדרלי הגרמני אסר, ורק 20% שם קונים בתים, אסר על הבנקים לקרוא יועץ השקעות, ואסר על הלקוח להיכנס בלי יועץ פרטי. אסר, זה חוק. רוב אירופה הלכה אחריו גם. היום אתה לא יכול להיכנס גם לשוויץ. באותו דבר, אתה רוצה להיכנס לבנק ולהגיד לו, אני רוצה משכנתה, אומרים לך, תביא את המורגג' ברוקר שלך. עלי אסור, כי בסופו של דבר, הבנק הוא מתווך. עכשיו, מה יקרה? במצב הזה, יגידו לך, בנק ישראל זה חוק בנק ישראל. זה הצעות הכי טובות. עכשיו, יש... 2, 3, 4, 5% שזה מתאים להם. אבל 90% מהאוכלוסייה זה לא מתאים. ובמקום לעשות מה שצריך, וזה מה שהבנקים התנגדו, שיהיה לך פה מה שנקרא רגולציה, והבנקים יצטרכו להיות כפופים לרגולציה אמיתית, ויהיה מישהו שיהיה מחויב להסביר לאזרח מה הוא לוקח, כי אין חינוך פיננסי במדינת ישראל.
כן. ונזכיר שוב שגם תחום ייעוץ המשכנתאות הוא פרוץ.
פרוץ, אני אומר את זה, אני אומר את זה עוד פעם, כי גם משרד המשפטים לא רוצה לפקח.
כן.
כמו תחום התיווך שאתה מכיר אותו.
לא, אבל תחום התיווך הוא פרוץ, אבל יש פיקוח עדיין מסוים והוא הורד.
תראה לי פעם את הפיקוח.
עוד פעם, אמור להיות.
יש פיקוח, אבל...
אין כלום, אומרים לך, אתה רוצה להיקרא מתווך, אתה צריך לעבור מבחן.
חומר פתוח, 10 שאלות, איך זה?
לא, חומר פתוח, אבל... כן, חומר פתוח עם ספר חוקים.
יש לך ספר חוקים, אתה יודע...
עזוב, זה שטויות, אתה יכול להיות...
אתה צריך פיקוח רצינים, שיניים, שמה שנקרא יעשה את זה.
אתה צריך בעלי מקצוע שמכירים, שחיים את זה, שלומדים את זה. אתה יכול לגלות גם מתווך מצוין, בלי הרישיון הזה. אבל כל עוד אתה צריך להיות בן אדם, אתה צריך להבין ולהסביר ולדעת שהלקוח צריך לרצות את הדבר הזה. ולקוח שרץ אחרי הכסף, כמה הוא משלם בחודש? ואני אומר לך, שיחה שהיה לי לפני חודש, היא מתווכת בדרך, הלקוח שעומד על הקסקס והולך לשלם 6,500 שקל על כמעט 2,500,000 משכנתה, אני אמרתי, אני עושה פאוז בסיפור הזה, כי אני מבין שהלקוח הולך לשלם תוך שנה כמעט 7,000 והוא על הקסקס. אני לא רציתי, אני אומר לך, אני ככה אמרתי, הוא לא לקוח שלי עדיין, הוא ככה בשיחה, אני לא רוצה להרוס. אבל אמרתי למתווכת אחרי זה, רמתי לטלפון, אמרתי לשמיעי, גברתי, זה הולך בור ללקוח. עדיף לך לצאת מהעסקה הזאת או להסביר ללקוח מה הבנק מוכר לו.
כן. אתם אופטימיים?
תמיד. כמו שאתה רואה, טל, 8 שנים אופטימיים. כמעט 8.
הכיוון הוא עוד פעם, אנשים צריכים להבין למה הם נכנסים, אנשים צריכים להבין שלנהל משק בית זה כסף גם, זה לא רק משפחה, וצריכים לדעת להכין את עצמם קדימה. הישראלי כרגע חי את הרגע ועדיין לא הפנים את זה. בעולם התחילו יותר להפנים את זה, יש לך מקומות שכן, יש לך מקומות שלא. ישראלי צריך יותר להבין את זה, שהוא צריך יותר תכנון, יותר דברים להגיע, אפשר להגיע היום לדירות. יודע, אני אחד הדברים שתמיד אני שומע מהדור הצעיר שבא ואומר, אין לי און עצמי ולא מצליח לגייס. אני מסתכל על הקטע של בוא ניקח את התקופה של מגיל 20 עד גיל 30 שלהם, ובוא תראה כמה אתה מבזבז.
תלוי מי, כמובן.
חינוך פיננסי, לא הילדים של דרור, לא הילדים של דרור.
עזוב, לא אומר שזה.
אחר כך אני אספר לך סיפור טוב.
כן, לא, אנחנו צריכים לסיים כבר.
אבל זה להבין את זה, שחבר'ה, שגם ללכת לכל שנייה ב...
ואני אגיד, כי אני רוצה, אני להגיד את זה, שעוד פעם, מי שמקשיב לנו ורוצה להימנע מטעויות, חייב לקחת את הליווי המקצועי, של כלכלת המשפחה, כמו שקראנו לזה לפעם האחרונה, או ייעוץ הכלכלי לפני לקיחת משכנתה, כי זה הבדל שמיים
וארץ. ולקחת את זה לפני, כן. לא שאתם כבר עם אנשים, חוזה.
כן. לא אחרי שחתמתם הסכם, ופתאום תגלו שאתם לא יכולים לעמוד בו, כמו שלא עושים שמאות אחרי שעושים הסכם, אלא לפני, גם את נושא המימון, לפרויקט הזה צריך לבנות אותו לפני.
אפרופו מימון, שבוע הבא, אלעד צפניה, תאריה פה.
כן, צרכנו אותו לא מזמן.
צרכנו אותו, כן, יש לו עליהם חידושים וכו'.
נכון.
כן.
יפה, היה בחור מעניין, אבל היום היה יותר מעניין, אני חייב להגיד.
ברור, טל, אמרת
לך מספר. לא, כי אמרת את המספר.
מספר אחד, והוא הסכים איתי.
אמר, טל. טל, היועץ משכנתאות מספר אחד בישראל, אמרתי לו, אני מסכים איתך, אז הוא נעלב.
תודה.
אז הוא נעלב.
הוא לא נעלב, הוא אותו דבר, אני חולק את זה.
אני לפני מקום 2, בסדר? הוא אחד ואני לפני השני.
זה לא יודע, אבל אופר, אף אחד לא זוכר אם היה מקום שני.
טל, תודה רבה שבאת אלינו.
תודה רבה למאמץ.
תודה דרור, תודה לכולם, תודה לשוקי, אנחנו שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. המשך יום טוב, בריאות ואושר. תודה.